אנחנו ממשיכים בלימודינו המרתק בספר שמונה פרקים לרמב״ם, ואנחנו בפרק רביעי באמצעו. בפסקה מתחילה במילים ואשוב אל כוונתי. לגבי הדף, זה משתנה לפי המהדורות. במהדורה הזאת, שהיא המהדורה שאני ממליץ עליה, זה בעמוד קא. אבל כאמור, יש מהדורות שונות. ואשוב אל כוונתי. במה אנחנו עסוקים? אנחנו עסוקים בשאלה של מהי המידה האמצעית. המידה האמצעית היא המידה הטובה. כלומר, אדם, אם הוא רוצה להיות אדם מוסרי ושלם ואמיתי, הוא צריך ללכת לפי המידה האמצעית. כלומר, לא בקצה הזה ולא בקצה הזה. מהם הקצוות? הקצוות זה הקיצוניות. למשל, יש מידה רעה שהיא מידת הקמצנות או קילות לפי השפה העתיקה. זה מידה רעה. יש מידה הפוכה, גם היא מידה רעה, הפזרנות, שאדם מפזר את כל ממונו ולא משאיר לעצמו דבר. זה נקרא מידה רעה גם כן. אז מהי המידה הטובה? לא זה ולא זה, אלא הנדיבות. הנדיבות זה שאדם נותן ממונו לאחרים, יחד עם זה שומר על עצמו. זה נקרא מידה טובה, מידת הנדיבות. אותו דבר לגבי, למשל, הסגפנות. הסגפנות היא מידה רעה. אדם מחסר ממנו כל טובה. או יש מידה הפוכה שגם היא מידה רעה, שהאדם שוקע בתוך תאוותיו, משועבד לתאוותיו, גם זו מידה רעה. אז מהי המידה הטובה? האמצעי, הזהירות. זהירות, הכוונה שאדם יש לו עולם של הנאות וכדומה, אבל הוא שולט בזה. יש מתינות, הייתי אומר, בשימוש שלו בתאוותיו וכדומה. ולמדנו בשיעורים הקודמים את ביקורתו החריפה, תודה רבה, את ביקורתו החריפה של הרמב״ם נגד הסגפנות. יחד עם זה, הרמב״ם הסביר שיש שני מקרים שבהם הסגפנות ראויה. האחד זה כשצריך לרפא את עצמו ממידה רעה קיצונית. כלומר, אדם נטע אל אחד הקצוות, למשל, הוא ירבה בתאווה יתר על המידה. הוא כל הזמן נתון בתאוות. לאו דווקא אסורות, אבל הוא משועבד לזה. אז כדי לרפא אותו מהמידה הרעה הזאת, אנחנו מביאים אותו אל המידה הקיצונית ההפכית, שהיא הסגפנות. לא נותנים לו כמובן להגיע עד הקצה הזה, מחזירים אותו אחר כך אל האמצע. אז יש מקרה שבו השימוש בסגפנות כתרופה הוא נדרש, אבל לא כאידיאל, בוודאי לא כדרך חיים. ויש לנו עוד מקרה, והוא שגם מי שהגיע אל המידה האמצעית, יש לו נטייה קטנה אל אחת המידות, אל אחד הקצוות, כדי לאזן את עצמו. למשל, אומנם צריך בענייני התאוות להיות באמצע, אבל קצת נטייה אל הסיגוף. כי יש סכנה יותר גדולה שאדם ייפול אל ריבוי התאווה, מאשר שייפול אל ההגזמה בסיגופים. או לגבי הענווה. צריך להיות קצת עם נטייה לשפלות הרוח, יותר מאשר אל הגאווה, כי זה יותר קל ליפול לגאווה מאשר לשפלות רוח קיצונית. לכן לא להישאר בענווה בדיוק, אלא קצת ליטות. זה נקרא לפנים משורת הדין, לפי הלשון של הרמב״ם. כמו כן גם לגבי הגבורה. אומנם להיות אדם שכל, מה שנקרא, מורך לב, רקות לבב, הוא מפחד מכל דבר, מידה רעה. אדם שלא מפחד משום דבר, אלא מוסר את עצמו לסכנות, גם זו מידה רעה. המידה הטובה האמצעית היא הגבורה. אף על פי כן, אומר הרמב״ם, בגבורה צריך קצת הגזמה לכיוון של המסירות לסכנות. כי זה יותר קל ליפול לרקות הלב מאשר ליפול למסירת עצמו לסכנות, לכן בגבורה צריך קצת יותר. ברור? זה מה שהרמב״ם אומר. עכשיו, הרמב״ם מנדב לסגפנים טענות לעומתו. וזה מה שכתוב כאן. זה מה שאנחנו נתחיל ללמוד עכשיו. ואשוב אל כוונתי, שאם יאמרו אלו המתדמים באומות מאנשי תורתנו, שאני מדבר אלה בהם. כן, מה זאת אומרת המתדמים באומות? הסגפנות, לדעת הרמב״ם, מקורה לא ביהדות, אלא מקורה בהשפעה של הנזירות של הגויים. יש נזירים אצל הנוצרים, אצל המוסלמים, אצל הבודיסטים. יש נטייה באופן כללי של נזירות. אומר הרמב״ם, כל אלה שנוטים לנזירות בסגפנות וכדומה, זה השפעה חיצונית ליהדות, זה בא מהגויים. אז אם יאמרו, אלו המדמים באומות, כן, שמדמים לגויים, מאנשי תורתנו, שאיני מדבר אלא בהם, שהם אינם עושים מה שעושים אותו מאטריחות גופותם, כלומר להטריח את הגוף שלהם, ופיסוק הנאותיהם, שהם מונעים את עצמם מלהנות, אלא על דרך הלימוד לכוחות הנפש, כדי שיהיו נוטים אל הצד האחר מעט, כפי מה שבערנו בזה הפרק, שראוי האדם שיהיה כן. כלומר, יאמרו אותם האנשים, הרמב״ם, אל תכעס עלינו. זה שאנחנו נוטים אל אחד הקצוות, אנחנו עושים את זה לפי ההדרכה שלך. אתה הורית שראוי לאדם קצת ליטות מדרך האמצע. אז תדע לך, הרמב״ם, שאותה הסקפנות שאנחנו נוטים אליה, סך הכל אינה אלא אותה הנטייה המעטה שאתה דיברת בעצמך עליה מקודם. עד כאן מובנת הטענה של אותם הסקפנים. הם יכולים להגיד, אל תכעס עלינו, אנחנו סך הכל הולכים בכיוון שאתה בעצמך הדרכת אותנו אליו. אומר הרמב״ם, זוהי טעות מהם כאשר אבאר. כלומר, בוודאי שהדברים האלה אין להם שחר. למה? בגלל שמדובר באנשים דתיים, יהודים שומרי מצוות. אותם יהודים שומרי מצוות, הם מקיימים את המצוות. המצוות בנויות באופן כזה שהנטייה קצת מן האמצע, ההגזמה הקטנה הזאת שהרמב״ם דרש, היא כבר בלתיין, היא מובנית. היא מובנית במצוות עצמן. לכן ברגע שאדם מקיים בדקדקנות את המצוות כמות שהן, בלי להוסיף או לגרוע, הוא כבר מגיע אל הנטייה מן האמצע. אז לא צריך יותר מזה. והוא יביא לזה ראיות. בסדר? מובן מה שאני אומר. אומר כן הרמב״ם, וזהו, שהתורה לא אסרה מה שאסרה, ולא ציוותה מה שציוותה, אלא מפני זאת הסיבה. רצוני לומר, כדי שנתרחק מן הצד האחד יותר על צד ההרגל. כלומר, המצוות כבר כוללות את הנטייה הזאת. עכשיו הוא מביא כמה דוגמאות. איסור המאכלות האסורות כולם, ואיסור הבעילות האסורות, וההזהרה על הקדשה, כלומר הזונה, ומה שיצריך בכתובת אישה וקידושיה, שכי אפשר, שחייבים לתת, כדי לבוא על אישה צריך לשאת אותה בקידושין ולתת לה כתובה. ואם כל זה אינה מותרת תמיד, אבל תאסר בעת הנידות והלידה. ואם כל זה גזרו רבותינו זכרונם לברכה למעט המשגל ומנעוהו ביום, אלא רק בלילה, כמו שבערנו בסנהדרין. זה כולו אמנם ציוונו השם יתברך להתרחק מקצה רוב התאווה, ריחוק גדול, ולצאת מן המיצוע אל צד היעדר הרגשת הענה מעט, עד שתתחייב ותתחזק בנפשותנו תכונת הזהירות. כלומר, ההלכות הנוגעות לאכילה או לחיי אישות, הן כבר מספיק מחמירות בצד עצמן, כדי לחנך את האדם לפרישות מסוימת. לכן אין צורך להוסיף על מה שהתורה אסרה. למשל, אדם יאמר, התורה אוסרת לבוא על אשתו אפילו בשעת הנידה. אז אני אוסיף עוד איסור. גם כשהיא מותרת, אני אוסר. או נגיד יאמר אדם שהוא יבוא על אשתו רק פעם בשנה. או רק אם היא לא בהיריון. אבל אם היא בהיריון, אז לא. יש אגב שבטים כאלה באפריקה, שאנשים נמנעים מתשמיש בכל תקופת ההיריון. למשל, כן? אחד אומר מהדברים האלה. אומר הרמב״ם, לא צריך. התורה כבר דאגה להקטין את התאווה בעצם הצוות האיסורים האלה.
נו, אז מה? שוני בין בעלי מלאכות.
נכון, וזאת, כן, אבל עצם זה שהאדם צריך לשים לב, כבר צריך לשים לב, האם אשתו מותרת או אסורה, או האם אישה זאת מותרת לו או אסורה לו. עצם זה שאדם צריך להקדיש לזה מחשבה, זה כבר יוצר את החיץ הנדרש. תהה ההנהגה המעשית אשר תהה. מובן?
וכל
ההנגות
המקובלים,
זה, זה מה שהרמב״ם אומר שלא. לזה
הוא
מתנגד. בסדר? יד, מתנגד לזה. ברור. וכן, כל מה שבתורה, קינטינטה מעשרות והלקט והשכחה והפאה והפרד והעוללות ודין שמיטה ויובל והצדקה די מחסור. פה זה רשימה של מצוות שכל עניינן הנתינה. יש הרבה דברים שצריך לתת. בשביל מה התורה אמרה כל כך הרבה דברים לתת? כדי לחנך להגזמה לכיוון של הפזרנות. כלומר, התורה רוצה בהחלט שאדם יתהיה לו נדיבות, נדיבות שהיא המידה האמצעית, אבל עם קצת נטייה לפזרנות. איך היא עושה את זה? היא נתנה הרבה מצוות של נתינה. כן? מהן המצוות האלה? מעשרות, זה אנחנו יודעים. כמה צריך לתת מעשרות? אדם מגיד שהוא חקלאי, יש לו שדה. כמה אחוזים מהשדה שלו הולך על מעשרות? 22% בערך. זה המון. נכון? עכשיו, לא רק זה. לקט, שכחה ופאה. מה זה לקט? אתה קוצר, אתה עבדת בשביל שהשיבולים האלה יצמחו. זה לא סתם, אתה שנה שלמה עובד על זה. ויש שני שיבולים נפלו. אומרת התורה, אסור להרים. זה לעניים. הרי, אבל זה אני עבדתי על זה. שכחה. אדם עשה עומרים בשדה. כן? הרבה עומרים, קשורים, עכשיו הוא צריך לבוא לקחת אותם. ותוך כדי ההליכה, הוא שכח אחד באחורה. זה שכחה, אסור לקחת. ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו. אבל אני עבדתי על זה. כן? והפאה, אתה צריך להשאיר איזה חתיכה קטנה בקצה השדה, זה לעניים. והפרט, זה מה שנשאר מן הזיתים. והעוללות, מה שנשאר מן הענבים. ודין שמיטה ויובל, זה בכלל. כל השדה שלי, במשך כל שנת השמיטה, כל שנת היובל, לא שלי. מי שרוצה לבוא לקחת העגבניות, שיבוא ייקח. לא יכול למנוע ממנו. ביובל, אני בכלל משחרר גם את העבדים, מחזיר את הבתים לבעליהם, שדות. והצדקה די מחסורו. מה זה די מחסורו? מה שצריך העני, תן לו. מה זה אומר? למשל, בא אדם, אומר, שלום, שמעתי שפה מחלקים צדקה. כן, מה אתה צריך? אני אומר לך את האמת, הייתי עשיר גדול, והייתי נוסע ברולס רויס. עכשיו אני הולך ברגל. אז יש לכם אולי מכונית רולס רויס לתת לי? אגב, אני ממליץ לכל מי שרוצה לקנות רולס רויס, לא לקנות, כי החברה נרכשה על ידי הגרמנים עכשיו. אז מי שעשה הזמנה, נא לבטל. על כל פנים, אומרים לו, זה מה שאתה צריך, נכון? כי אתה מרגיש רע מאוד, כלומר, אני אתן לך פיאט, אתה לא תרגיש טוב. כן, אני לא, אני רגיל ברולס. טוב, קבל. זה די מחסורו אשר יחסר לו. זה מה שהוא צריך. אחר כך בא מישהו אחר, אומר, שלום, שמעתי שמחלקים פה רולס רויסים. אומר, כן? איפה שמעת? כן, ראיתי, הוא יצא, נתתם לו. כן, אבל מה היה לך לפניכם? לי היה פיאט. טוב, זה מה שתקבל. אבל הוא. טוב, אז לך זה לא חסר, כי מעולם לא היה לך. אז כלומר, יש כללים בהלכה, אשר יחסר לו. לפי הצרכים שלו. אמרו חז"ל אפילו אישה. כלומר, אדם הוא רווק, אין לו אישה. אתה צריך למצוא לו אישה, נכון? זה אשר יחסר לו. אז כל הדברים האלה זה הרבה מאוד נתינה. זה מובן. אז אומר הרב, אומר הרמב״ם, זה כולו, כלומר, כל ההלכות האלה של נתינה שנכתבו כאן, קרוב מיתרון טוב לבב. כלומר, זה פונה אל אחד הקצוות. עד שנתרחק מקצה הנבלה ריחוק גדול ונתקרב לקצה יתרון טוב לבב עד שיתחזק לנו לב טוב, שזאת המידה האמצעית. ובזאת, אז מתאים יש לנו שתי דוגמאות, כן? גם לגבי התאוות, הזהירות, וגם לגבי הפזרנות והנדיבות. כן? כבר, אנחנו רואים שכבר ההלכות בנויות באופן כזה שהן כבר מחנכות ליציאה מן האיזון, אז לא צריך להוסיף על זה. ובזאת הבחינה, כלומר, באופן הזה לבחון, בחן רוב המצוות. תמצאן כולן, הוא אמר רוב, עכשיו הוא אומר כולן. לא, כל הרוב הזה, כל הרוב, כן, של המצוות, שהן מלמדות ומרגילות כוחות הנפש. כלומר, יש להם השלכה בתחום המוסרי. כמו שאסרה, הנקימה והנתירה וגאולת הדם באומרו לא תיקום ולא תיטור, עזוב תעזוב, הקם תקים עמו, עד שיחלש כוח הכעס והרוגז. כלומר, התורה אסרה. מה היא אסרה? נקימה, נטירה, גאולת דם. אני שואל, האם זה נכון? האם התורה אסרה לנקום? מה זה לא? כתוב לא תיקום. כלומר, יש כללים מתי נוקמים. זה הכוונה. כלומר, כשהרמב״ם אומר, אסרה התורה הנקימה, הכוונה שהיא נתנה הגבלות לנקימה. לפעמים אסור לנקום, לפעמים מותר לנקום, לפעמים חובה, מצווה לנקום. ברור? זאת אומרת, זה לא שהנקמה היא כשלעצמה כוח רע, אלא כשהוא משתלט על הנפש, הוא רע. אז עצם זה שיש כללים לנקימה, זה בסדר. זה כבר מחליש את כוח הכעס והרוגז, כי אדם כבר צריך לחשוב. עצם זה שאני צריך לחשוב, גם אם המסקנה תהיה, אני יוצא עכשיו לנקמה, אבל זה כבר לא מתוך שמשהו השתלט עליי, מה שנקרא נקמנות. יש הבדל בין נקמנות לבין נקמה. הנקמנות היא מידה רעה, זה סוג של ברבריות שיש בנפש, איזה מין כעס שבלתי נשלט, אומר, אני חייב להראות להם את זה. לעומת זה, הנקמה זה חלק מן הצדק. אדם שלא רוצה שתהיה נקמה, הוא מוותר על הצדק. לפעמים צריך לעשות נקמה. איך כתוב? ישמח צדיק כי חזה נקם. פעמיו ירחץ בדם הרשע. נשמע כמו שיר בבית ספר פלסטינאי. נכון? כן. כלומר, בתפיסה של אויבינו, הנקם זה הזדמנות סוף סוף להוציא איזה רוע שבנפש, לתת לו מקום. אצלנו, דווקא הצדיק שמח שהוא רואה נקם, כי הוא יודע שהצדק נעשה. ולכן פעמיו ירחץ בדם הרשע מצד הצדק שצריך לעשות בעולם. דבר מעניין, יש בהפיכת סדום ועמורה. הקדוש ברוך הוא שמה שולח את המלאכים, והם אומרים ללוט, אל תבט אחריך. אין מלט אם מלט על נפשך, אל תבט אחריך. ההרה מלט פן תספה. זאת אומרת שנאסר על איוב להסתכל על נפילתה של סדום. לעומת זה, שני פסוקים אחר כך, וישכם אברהם בבוקר, וישקף על פני סדום. הוא מסתכל. מה ההבדל? לוט, אמנם הגיע לו להינצל מסדום, אבל הוא לא היה צדיק תמים. יש איזה קלקול בלוט. אז כיוון ש... אז אל תסתכל על, על הנקמה שנעשית בסדום, כי גם אתה היית אולי קצת צריך להיות שם. אברהם, צדיק גמור, הוא לא שייך לסדום, הוא יכול להסתכל. למה הוא צריך להסתכל? כדי לדעת שהצדק נעשה בעולם. או, אז יש צד של הנקמה, לכן טעות יש בידי אלה שמתנגדים לרעיון של הנקמה. זה טעות, צריך לנקום. כן. שבעתיים יוקם, נקום ינקם, יש ביטויים כאלה בתורה. מה? לעשות נקמה בגויים, נקמת השם במדיין, יש, נכון? שהנקמה זה דבר נורמלי, רצוי, ואפילו הייתי אומר, מוסרי, הכרחי. כן? אם אנחנו לא מעוניינים בנקמה, יש בנו חיסרון מוסרי. הרבה אנשים חושבים שהתורה כתבה את לא תיקום בעשרת הדיברות. תחפשו בעשרת הדיברות, זה לא כתוב. אה? יש גם אומרים תמיד, כתוב בעשרת הדיברות לא תשקר. לא נכון, לא כתוב. מה שכתוב זה צריך לשמור שבת, זה כן כתוב שם. אבל זה הפתעה. מה באמת, שבת זה בעשרת הדיברות? כן. אז לפעמים צריך למכור, לפעמים אסור למכור. מה שגם אותו דבר לגבי הנתירה, גאולת הדם. התורה אוסרת גאולת דם? הרמב״ם כאן אומר שהתורה אוסרת גאולת דם. זה נכון? לא. אבל יש הלכות גאולת דם. לפעמים פן ירדוף גואל הדם, כי יחם לבבו, משמע שזה מידה רעה. מצד שני, מצווה על גואל אדם להרוג את הרוצח, כשזה רציחה במזיד. אם אדם רצח במזיד, אז זה מצווה על גואל אדם להרוג אותו. או, איך עושים את זה? איך הוא יודע שזה היה במזיד? בית הדין קבע. אז איך, אבל אם בית הדין, אם אדם כבר נמצא בבית דין, אז הורגים אותו, מי הורג אותו? בית דין, איך? מי בבית דין? גואל אדם, מזמינים את גואל אדם, אומרים, תשמע, ביום זה וזה, בשעה זאת, הורגים את הרוצח, אתה מוזמן, כבודו מכובד במצווה. כן? ולא העדים. אם הגואל אדם לא מעוניין, אז העדים עושים את זה. טוב. מה? כן.
שמישהו
שרק
בשודד,
אבל
מותר לו
להרוג
אותו
כלומר
לא
נגיע לי
מקלט.
נו, אז מה?
אבל זה לא מצווה.
נכון, לרשות.
מה זה בדיוק המצב?
מה המצב של גאולת דם ברשות? כן, כי יחם לבבו. כלומר, הייתי אומר ככה, גאולת אדם, גאולת אדם היא זכות טבעית בחברה ללא כל שלטון, ג'ונגל. כן? אז יש זכות ליחיד להגן על עצמו או על קרוביו. זה נקרא גאולת אדם. עכשיו, ברגע שיש לך חברה מאורגנת, יש בתי דינים, יש מלכות, יש ממשלה, אז יש נטילת הזכות הזאת מן היחיד והעברתה לכלל. ואז הכלל הוא השליח של החברה כדי לבצע את הנקמה. ברור? אבל הוא חייב, הכלל כן נטפל בזה.
אז כל מה שהתורה דיברה זה במצב שאין ממשלה ואין...
זה זכות טבעית. אז הזכות הטבעית הזאת התורה לא נטלה אותה לגמרי, היא השאירה אותה בתור רשות ולא בתור חובה, וכאשר זה במזיד, אז זה הופך להיות מצווה. טוב, אז זה מה שאומר כאן, לא תיקום ולא תיתור, עזוב תעזוב. על מה מדובר? זה פסוק מאוד מעניין, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו? עזוב תעזוב עמו. זאת אומרת, יש לך מצווה לעזור להקים את הבהמה שנפלה תחת מסעה, גם אם זאת הבהמה של שונאך. מי זה השונא הזה? בפשטות, ככה, לפחות לפי הלכה, מחלוקת תנאים, אבל לפי הלכה, מדובר ביהודי. נשאלת השאלה, איך יכול להיות שהתורה מתארת מצב שבו יש יהודי שנו? הרי התורה אמרה, לא תשנא את אחיך בלבביך. אז איך יכול להיות שמדובר פה באדם שהתורה מכנה אותו שונאך, שמותר לך לשנוא אותו, והוא יהודי? אז יכול להיות, אז סותרת לא תשנא את אחיך, נכון? אומרת הגמרא, מדובר ביהודי שמותר לשנוא אותו. מי זה היהודי שמותר לשנוא אותו? שהוא עבר עבירה, שמע תוכחה ולא קיבל. אמרו לו, אל תעשה את העבירה הזאת, כתוב בתורה כך וכך, הוא בכל זאת עושה, מותר לשנוא אותו. אז שאלת השאלה, אם מותר לשנוא אותו, אז למה אני צריך לעזור לו? אדרבה, זה שאני שונא אותו, זה טוב. ואת השאלה? מה? בגלל צער בעלי חיים. אבל נגיד ככה, יש לי עכשיו שני אנשים ברחוב. שניהם נפל להם החמור. אחד הוא זה שמקבל תוכחה, מקיים מצוות. השני הוא עובר עבירה. מותר לשנוא אותו. אומרת ההלכה, מצווה בשונא. אתה צריך קודם כל ללכת לשונא לפני שאתה הולך לאוהל. למה? כדי לקוף את יצרו. יצרו. זאת אומרת, זה יחנך אותך לא לשנוא. נשאלת השאלה, איזה יצר יש לי פה לקוף? הרי זה דבר המותר, מותר לי לשנוא אותו. אז למה אתה אומר לי, מצווה בשונא כדי לקוף יצרו? אדרבה, טוב מאוד שאתה שונא אותו, אתה מקיים מצווה בזה. זה התוספות שואלים את זה. התוספות במסכת פסחים. תשובת התוספות היא, לא. אם אתה לא תעזור לו, הוא יבין אותו אדם שזה בגלל שאתה שונא אותו. ואז הוא ישנא אותך. ואז ברגע שאתה תרגיש שהוא שונא אותך, אתה תשנא אותו יותר. ואז יהיה משחק של פינג פונג של שנאה, ומגיעים לשנאה גמורה. וזה התורה לא התירה. אז יש פה אם כן הבחנה בין שנאה לשנאה גמורה. מה ההבדל בין שנאה לשנאה גמורה? שנאה גמורה זה שכשאני רק רואה אותו, יוצא לי עריר. אני רוצה להרוג אותו. זה נקרא שנאה גמורה, זה התורה לא התירה בשום מקרה. אז מה זה השנאה שהתורה התירה? זה הקפדה. כלומר, אתה לא יכול להישאר אדיש לעובדה שאדם עובר עבירה, אחרי שהוא שמע תוכחה ולא קיבל. כל הזמן שהוא לא שמע תוכחה, בכלל לא מדובר. אבל אם הוא שמע תוכחה ולא קיבל, אתה לא יכול להישאר אדיש לעובדה שאדם עובר עבירה ברש גלה. אז מותר קצת ריחוק נפשי. כלומר, לא אהבה שלמה כמו שהייתה אוהב אותו, אם הוא לא היה עובר את העבירה הזאת. וזה מה שכתוב בתורה, ויאהב את רחל מלאה. אם הוא אוהב את רחל מלאה, סימן שהוא אוהב את לאה או לא?
אוהב.
שהרי כתוב, ויאהב את רחל מלאה. משמע שלאה הוא אוהב. כי אם לא, אז אין פה מעלה. פסוק מיד לאחר מכן, וירא השם כי שנואה עליה. איזה שנואה? אמרת לפני כן שהוא אהב אותה. אלא זה שהוא אוהב את רחל יותר, זה כבר שנאה. זה נקרא שנאה. ולכן, זה הסוג השנאה שהותר במקרה הזה. יש לציין, אגב, שההלכה היא, שכיוון שבימינו אין אנחנו יודעים, אם אנחנו יוצאים מדי חובתנו בתוכחה, אז ההלכה הזאת היא הפכה להיות תיאורטית. ואין יהודי שמותר לך לסנוע אותו, אפילו אם שמע תוכחה. ולא רצה לקבל, כתב מהר"ם מלובלין, שבימינו זה לא שייך, צריך לאהוב גם את הרשע בישראל. על כל פנים, כל זה כלול בה, עזוב תעזוב אמו, עקם תקים אמו, עד שיחלש כוח הכעס והרוגז. שלום.